did. Oh, my God. Okay. כן. ויגידו להם, ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, אשר יגיד להם, כי יגיד להם אשר הוא יהודי.
מה הכוונה שיעמדו דברי מרדכי?
אני חושב שהכוונה היא ככה. הם אמרו לו, תקשיב, בסוף אתה תשתחווה. אתה והחברים שלך וכולם, אין, זה לא... והוא אמר, לא, אנחנו נצליח לעמוד ולנהל את המלחמה הזאת ולא להשתחוות. אז זה נקרא, יעמדו דברי מרדכי. זאת אומרת, האם מרדכי ינצח ויהודים ימשיכו לא להשתחוות או לא?
אבל זה פסוק כזה מורכב, למה כתוב ככה? כתוב כאילו הפוך, כאילו מהסוף להתחלה. לא, סליחה,
לא מספר התחלה, הם אמרו לאמן את מה שהיה קודם.
כן, אבל איך זה המוליק אתה? זה ככה, כן,
ואי כמובן יום... מדוע אתה עובר את עיסת המלך?
זה חוזר. הנה, כן, ולא שמע עליהם, למה תגיד להם אשר הוא יהודי? תגידו לאמן, לראות, תעמדו דבר
מרדכי. לא יודע. וירא המן כי אל מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן חמה, ואיבז בינם משויך את מרדכי לבדו. למה? כי הוא הבין שזה לא בעיה של אישית עם בן אדם אחד, אלא בעיה לאומית, כי הגידו לו את עם מרדכי, ובקש המן להשמיד את כל היהודים עכשיו, יכול לחיות לך שראש עם מרדכי.
איך זה הגיע לבעיה לאומית?
המן מבין שמרדכי מתנגד לו, לא בתור אדם פרטי, אלא בשם העם היהודי כולו.
מנין לנו שיהודים אחים לא השתחוו?
יכול להיות שכן. אבל כך כתוב פה, ואיבז בעיניו לשלוח את מרדכי לבדו, הוא לא ראה בזה משהו מספיק משמעותי, פתרון מספיק לבעיה, כי הגידו לו את עם מרדכי.
לא כתוב שהוא היחיד שלא משתחרר?
לא כתוב שהוא היחיד, לא כתוב שהוא לא היחיד.
הוא היחיד שבשער המלך.
יכול להיות שהוא היחידי שבשער המלך, אבל הוא הבין שהבעיה היא לא בעיה אישית של בן אדם, אלא הוא
מייצר. הוא היחיד, אבל יבואו עוד...
יבואו אחרים, באופן כללי, יש פה בעיה שלי, בעיה שנוגעת לכל העם היהודי. זה כתוב פה, זה הכוונה. אתה שואל אותי, יכול להיות שבמציאות בינתיים הרבה יהודים השתחוו, אבל אם מרדכי מייצג פה משהו עמוק ושורשי ואמיתי בתוך המציאות של היהדות, אז בסוף זה יתנקם, זה יצא החוצה. ולכן הפתרון היחידי לפתור את הבעיה זה להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, שעם מרדכי. לא מרדכי, לא יודעים מה אחרי, למה שהכל נהיה בדבר.
אומר, והמן לא ראה את זה קודם לפני שאמרו לו?
הוא אולי לא שם לב, או אולי, קודם כל כתוב שהוא כן שם לב, אבל הוא לא ידע שזה יהודי, שזה משוגע אחד, הוא יכול במרום מעלתו להתחיל עם איזה אדם אחד שמשתגע.
זה דומה לאברהם
אבינו, לא? כן. בחודש הראשון, או חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל.
ולמה זה ואיבז, סליחה שוב לשאלה, למה זה ואיבז
בעיניו? זה לא לעניין.
מה?
זה לא לעניין להרוג את מרדכי לבדו. זה פתרון קטן לבעיה הרגעית עכשיו.
הוא בז לרעיון הזה.
זה לא רעיון שתורם משהו. זה תורם משהו...
זה לא פוליטיקלי קורקט.
לא, לא, אני לא חושב שזה הכוונה. לא, לא, אפשר לפרש ככה, אבל זה לא נכון, כי אם ככה...
מה, זה פוליטיקלי קורקט להרוג את זה?
כן. לא, זה לא נכון. יכול להגיד, לא נעים לי הרעיון לעשות סיפור, והמלך תלה, המן הרשע ביקש לטעות את האדם היחידי שלא משתחווה לו, נו, באמת, הוא נלחם על הכבוד שלו בצורה כזאת. נגד איזה איש אחד קטנטן, זה לא מתאים לו. אבל אם ככה, לא מובן ההמשך, כי יגידו לו את עם מרדכי. כי מי שזה לא יהיה, זה בעייתי להתחיל לבן הרע לך. לכן יותר נראה סביר, הפירוש שאמרתי קודם, שבאיבת בינוב זה לא היה נראה לו פתרון מספיק טוב לבעיה. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנה 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש, 12, הוא חודש אדר. הפסוק קצת מורכב וקשה מבחינה דקדוקית, אבל המשמעות היא שהוא בחר ימים שונים וחודשים שונים, איזה מהם מתאים מבחינת הגורל, ובסוף יצא היום המתאים בחודש אדר. ביומר המן המלך אחשוורוש.
זה כמו
מזלות
כאלה?
כן. עושה הגרלה, איזה יום מתאים שזה יקרה?
מה, סתם דברים שהאמינו בהם, כל מיני כוכבים וכאלה?
מיסטיקה.
זה לא, קוראה.
מיסטיקה?
כן, עושה הגרלה. הוא האמין, ואולי הוא גם צדק, שהוא מצא יום מתאים. זה יום מתאים.
מה העניין מגורל? סתם יקבע יום, מה העניין מגורל?
כי לא יודעים מה אני...
לא, הוא רצה לקבע יום, הוא הבין שהוא עושה משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד גדול, שלא קל, לא פשוט להצליח בו. הוא יודע שהעם היהודי יש לו מקום מאוד משמעותי בהיסטוריה, והוא רוצה להציג פתרון הסופי לבעיה היהודית. לא עושים את זה כלאחר יד. יש יום...
אבל הם קוראים איזשהו משהו כוכבי או...
למה אתה אומר ככה? מי שמפיל גורל, הוא מתכוון לראות, הוא לא רוצה להחליט לבד, הוא רוצה שהמזל יחליט. כי הוא מחכה לזה שהמזל יחליט, החלטה שיודעת לעשות. עכשיו, אתה שואל, אפשר להסביר דברים למה חודש אדר הוא מתאים לרעיון הזה, אבל זה לא תפקידי כרגע. ויאמר המן המלך אחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שוב אלא הניחם.
אגב, זה יפה את ביטחון העצמי שיש לו. יפה במרכאות, אני אומר, כאילו.
למה?
כי הוא כבר החליט ההחלטה, הוא יודע מה הולך לעשות, עכשיו הוא רק צריך למצוא את הדרך
הלגיטימית. כאן תדע שזה לא ביטחון עצמי, אלא יש לו באמת שליטה מלאה, או כמעט מלאה, על ניהול ענייני המדינה.
ובכל זאת הוא לא יכול לעשות את זה לדעת עצמו.
לא, הוא לא עושה את זה לבד, אבל זה פרוצדורה, זה לסדר, לאמור למלך, כך כתוב בהמשך, כשהוא הולך לתלות את מרדכי. לך לבוקר, בבוקר אמור למלך לתלות את מרדכי. הוא די התפתחה פה, דיברנו על זה בהרחבה בפעם הראשונה, התפתחה פה תלות מאוד עמוקה של אחשורוש והמערכת שלו באמן. בגלל שהאחשורוש והמערכת שלו בנויים על רעיון שלא נותן להם את המפוכחות, את התפיסה של המציאות הפוליטית החזקה. והמן יודע לעשות את זה. הוא איש מוכשר והוא איש מוצלח, והוא יודע לעשות את זה. ומה שהוא עושה פה הוא גם מקורת מבט של מדינאי דגול, לא דגול אם זה המילה הנכונה, אבל מדינאי בעל עצמה, הוא ניסח את המניפסט האנטישמי של כל הדורות כולם. והוא הצליח להגדיר באופן מדויק את הבעיה היהודית. היא בעיה יהודית אמיתית.
ואגב, בלי קשר לגמרי בכלל לבעיה המקורית שלו.
הרבה שהיה אומר תמיד, זה לא, כנראה לא בדיוק לא קשה.
יש לו בעיה של כבוד, בואו מנצא למצוא את הדרך.
אז אני לא בטוח שאתה לגמרי צודק, אני לא בטוח שהיחס של אמן לכבוד היה נטו כבוד. יש פה גם תפיסה. והוא קולט היטב שיש פה עם שונה במהות שלו, ויש פה אמירה מאוד חריפה במשפט הזה. אבל לא אכפת לי גם להגיד למה שאתה אומר, שהיחס שלו ליהדות הוא שונה מהיחס של אחשורוש, והוא מדבר בשפה שאחשורוש יכול לקבל אותה, כאילו לכן הוא מציג את זה. אבל לכל פנים, מה שחשוב לנו לדעת, זה שהאמן הצליח להגדיר את הבעיה היהודית כמו שהיא באמת.
שמה, שזה עם מפורד מבין כל העמים?
היהודים נמצאים בכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם הם חלק מהמציאות, הם לא יכולים לחיות לבדם, הם חלק מהאומה הצרפתית, מה?
כתוב יפה בחוברת, זאת אומרת.
כן, באומה הצרפתית, באומה הגרמנית, באומה הספרדית, באומה האמריקאית, בכל מקום בעולם יש יהודים, והם חלק מהסיפור ברמה כזו או אחרת, כל מקום התנאים שלהם הם שונים. אבל הם אף פעם לא באמת שייכים לגמרי למרחב. משהו בתוכם לא ניתן להתחה, להרבב אותם לגמרי. וזה בעיה רצינית. בשום מקום בעולם אנשים לא אוהבים את הרעיון הזה, שיש פה בן אדם שהוא חלק מהמערכת, הוא מקבל החלטות, הוא שותף לקבלת ההחלטות ברמה כזו או אחרת, הוא שותף לשפע שיש לנו, והוא לא לגמרי נאמן.
וזה מעיד על זה שכבר שונא יהודים קודם, או שלא...
הוא ודאי שונא יהודים קודם. נראה לי שזה אפילו כתוב כמה פעמים, צורר כל היהודים.
איפה?
בהמשך, לא, לא.
בהמשך, כן, זה משהו עשה.
אני חושב שדבר אחד עושה בן אדם לצורר כל היהודים.
מה דבר אחד? זה לא דבר אחד. מה נכון? הוא רוצה להשמיד את כל העם.
כן, למה הוא רוצה להשמיד את כל העם? כי הוא צורר כל היהודים, זה לא...
את הרעיונות האלה הוא ידע קודם.
בסדר, אני רוצה, יש פה שני נושאים נפרדים, יש פה נושא אחד והוא אנטישמיות. אנטישמיות היא הכותרת של מגילת אסתר. זה הנושא של המגילה, או אחד הנושאים המשמעותיים במגילה זה אנטישמיות. אנטישמיות היא בעיה אמיתית, היא לא בעיה שהמציאו את האנשים רעי לב. היא בעיה אמיתית שמטרידה את כל העולם כולו, כבר 2,000 שנה, 1,000, לא יודע בדיוק כמה שנים, יותר 2,500 שנה, ואין לה פתרון. אין לה פתרון אמיתי. אין לו פתרון אמיתי. יש הבדל מהותי מאוד בין כל העמים כולם לבין העם היהודי, בהגדרת הזהות היהודית שלהם. הגוי, בכל מקום שהוא נמצא, הוא באופן עקרוני, אם הוא לא עורך, הוא לא מתכוון לחזור מחרתיים, אז הוא נטמע במקום ורוצה להיטמע, וזה הכל. ואין בשום מקום עם שיש זהות כמעט מוחלטת בין הלאומיות שלו לבין הדתיות שלו. וזה, אין עם שיש לו סיפור איך הוא נוצר, סיפור של גאולה, סיפור של בחירה, וזה גורם להם להיות שונים במהותם. עכשיו יהודי נמצא בצרפת, נגיד שהוא משרת בצבא הצרפתי במלחמת העולם הראשונה, והוא עושה את המלחמה עם כל הכוח למען העם הצרפתי בנאמנות מוחלטת. בצד הגרמני הוא נמצא חייל יהודי גם, כן? בדרך כלל הם אפילו לא מודעים לזה שהוא יהודי והם הורגים אחד את השני. כאילו, בקרי המלחמה. אבל נגיד שתיבצר סיטואציה שבו אני פוגש את החייל הזה פנים אל פנים וקולט שהוא יהודי. יש צד שאני אוהג אותו? עכשיו, הדבר הזה לא רק בגלל החשש שמה זה יקרה, אלא הוא משקף מציאות כללית של חוסר נאמנות מוחלטת. ג'ונתן פולארד עורר את השאלה הזאת באמריקה, של אינטרס יהודי מול אינטרס אמריקאי, ולכן אמריקה החמירה איתו
כל כך. אבל לא בטוח שזה לא יקרה גם במקומות אחרים.
כן. לא. אתה שואל אותי, מה
קורה? הדרוזים פה הם נאמנים למדינת ישראל. יש דרוזים בסוריה.
הדרוזים, אני לא יודע.
אם הם כמו שחת השני, לא בטוח.
הדרוזים, אני לא יודע לשפוט בדיוק מה זה הדרוזים, אני לא מכיר את התופעה הזאת, היא בתופעה מיוחדת, התופעה הדרוזית, אבל חשוב לשים לב, הדרוזים זה לא עם. הדרוזים זה דת. זה דת, ולכן הדת הזו, ברגע שהיא נעלמת, כאילו, זו הסיבה גם שהם יכולים להיות להכריז רשמית שהם נאמנים לעם אמריקאי, אתה שואל אותי, לעם הישראלי, שואל אותי אם זה באמת ככה, אני לא בדקתי, לא ניסינו את זה, ניסינו את זה בהרבה הזדמנויות, אבל לא מספיק. העם היהודי יש לו בעיה מהותית, הוא באמת לא שייך. הוא באמת, זה לא מדבר אליו. הוא לא שייך שם. עכשיו, יש קליפה כזו.
אתה אומר שהאנטישמיות בעצם זה לא
רע לב, אלא זה... לא, השאלה היא מה עושים עם זה. היה אחד, אני לא זוכר את השם שלו, בבריטניה, שאמר שהוא מאוד כועס על היטלר, כי הוא הוציא את שמם של אנטישמי לרעה. לא, הוא אומר, אני אנטישמי, אני שונא יהודים, ואני חושב שהיהודים היא תופעה שלילית, אבל לא, להרוג, מה, השתגעתי? לכן צריך לתת להם פחות זכויות, לכן צריך להגביל את היכולת שלהם לקבל משרות חשובות, לא יודע, אבל... בגלל שהיטלר היה משוגע, לכן אני מתבייש לומר שאני אנטישמי. לא, הוא אומר דבר של טעם. הוא אומר דבר שדם, תשמע, יש פה בעיה רצינית, אתם מתחמקים מהבעיה. אין תשובה לבעיה הזאת, באמת אנחנו בהמשך המגילה נראה איך שהמגילה כן מנסה לענות תשובות לשאלות האלה, אבל זה טענה...
אפשר להבין אותה, אבל...
שוב, השאלה היא מה עושים עם זה. את עצם הכרת הבעיה הזו בעיה רצינית.
נסידת היהודית גם.
כן, כן.
תשובה,
שאנחנו
עושים
מדינה משלנו,
ושכולה
יתקפצו פה. נחשוב על זה, אתה רואה שזה לא מציאותי בינתיים.
בסדר.
אבל דווקא ב-21
גם שם תהיה עדיין בעיה מסוימת ביחס שלנו למשפחת העמים. כי יש משהו מובנה במציאות שלנו שהוא לא קומוניקטיבי, זאת אומרת, הוא לא מתקשר על אותה שפה מאשר העמים האחרים. אבל בסדר, אני לגמרי מסכים מה שאתה אומר. לגמרי מסכים באופן עקרוני שגלות היא בהגדרה בעיה. הפתרון האמיתי, איך פותרים את הגלות, זה עוד שאלה, אבל...
היה באופן שונה, היה שאנחנו בעצם... זה הגלות.
אין גלות אחרת. גלות עניינה שאדם לא נמצא בארצו. עכשיו, כל עם בעולם שהוא גולה, הוא נטמע. היהדות לא נטמעת. אם על המלך טוב, כמובן, צריך לשים לב, בדתיהם שונות מכל עם, הכוונה היא, כל עם יש לו דת אחרת, אבל העם הזה, הדת שלו שונה יותר מכל השוני של כל הדתות. ודתי המלך אינם עושים, זה גם לא מדויק לגמרי, כי מרדכי מסגיר את בקטן ותרש.
אבל הוא לא פונה ומשתחרר.
אבל כן, נכון. ולמלך אין שוב אלא, נכון, זה כבר שאלה של שיפוט. אם על המלך טוב יקטיב
להם. אבל יש סתירה בין זה שהוא לא משתחרר לבין זה שהוא הסגיר את בקטן ותרש?
אין סתירה. זה הרבה פורש אין סתירה. יש פה הבדל אמיתי. כל עוד הצרפתים, היהודים הצרפתים, או בינתיים זה כן, אבל אם היהודים הצרפתים לא מוכנים, לא רואים את עצמם חוגגים ביום המהפכה הצרפתית, זה בעיה. זו בעיה רצינית. אין מה לעשות. אנחנו הצרפתים רגישים לזה במיוחד, ובצדק. יש לי תלמיד שהיה מוכר בחנות רהיטים בפריז. נכנס אליו בן אדם, אומר לו שלום, הוא מאוד נעים ומאוד חיוך, אני פרופסור בסורבון, הוא מראה לו את הכרטיס ביקור שלו, ואומר לו, תשמע, מעליב אותי שאתה יושב פה בלב פריז ומוכר רהיטים בחנות בפריז עם כיפה לו. אין לי שום דבר נגד הדת היהודית שלך, אבל אתה לא יכול לשים סמל ששייך לעם אחר פה במרכז פריז.
עשו באמת חוקים.
בסדר, חוקים יש להם עוד סיבות, אבל הבעיה היא בעיה, אסור לזלזל בה. אם על המלך טוב יכתב לעבדם, 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא הגזי המלך. ויסר המלך את הבתו מעל ידו, והתנה לאמן בלמדת האגגי צורר על ידים, ורד המלך לאמן. הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. המשמעות של המשפט, הכסף נתון לך, זה לכאורה נראה שחשברוש, ככה חזן אומרים, גם די, אומר, אתה לא צריך לשלם לי על זה, אני גם מרוצה מהרעיון. אחרת למה הוא מסרב לקבל את הכסף?
כן, בעצם נראה שהוא ויתר על הכסף, נכון?
ודאי.
בהמשך
מרדכי
אומר שהוא לא
ויתר.
מי מציע למי כסף?
אמן מציע לאחשוורוש כסף בשביל תמורת הריגת היהודים, והמלך אחשוורוש אמר לו, כסף נתון לך.
אין פה שום התלבטות, אין פה ועידת מינכן אפילו, כלום. הקלות הזאת.
אתה שואל באמת, תראה בעת של המגילה,
ואני חייב לומר לך,
אני חייב לומר לך שאנחנו במקרה חיים בתקופה היסטורית אחרי מלחמת העולם השנייה, ואנחנו ראינו איך זה נראה. לא הרבה שנה. זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על, כן הייתה ועידת ונזה, וישבו שם ודיברו וכו', נראה לי שבועיים זה לקח. אבל אתם ברצינות, החוק עבר ובוצע ויושם באורך שנים, בשטחים אדירים של כל רחבי אירופה, או חלקים גדולים של אירופה, ועבדו ביישום של החוק הזה מיליונים של בני אדם.
איזה חוק? השמדת היהודים?
כן, בגרמניה. אני אומר, עבדו, ושלא לדבר על זה, היום כבר אסור לומר את זה וכל, אבל על הסיוע שהם קיבלו, אולי כן, אפשר לדבר על מדינות אחרות, לא על פולין. על הסיוע, בכל מקום. ואנשים מכובדים ונורמליים, העולם לא נפל מהכיסא. העולם לא נפל מהכיסא.
אבל פה המלך שמקבל את ההחלטה, הוא לא יזם רעיון.
אני מסכים שיש פה, המסר הסמוי פה הוא, לא, גם בנוסח של הגמרא, של האנטישמיות, גם של החשבורו, שזה מדבר עליו איכשהו. אבל במובן היותר משמעותי זה שהמלך נופל בפח של המן. המבנה של התלות שנוצר באישיות כממן, הוא מפיל אותו בפח.
זה לא כל כך הפשט שהוא מפיל אותו בפח.
עוד מעט תראה בהמשך. בהמשך הוא לא לגמרי זוכר מה היה. עכשיו, אני לא אומר, זה קשה לדעת עד כמה זה ציני, איפה פה הגבול של הציניות ואיפה הגבול של זה. אבל זה די גם נכון, גם די נכון, שהמלך, המן מקבל החלטות, והמלך סובך עליו.
כן, אני לא חושב שזה סותר, אבל זה שתי דברים מה שהרב אומר. זה שהוא סומך עליו, בסדר.
יש פה שאלה, בוא ננצא את זה.
כי יש הרבה פעמים כשטוענים שחשבו שהוא היה טיפש, ואני לא חושב שזה נכון לומר שהוא היה טיפש.
אני חושב שההגדרה היא לא שהוא היה טיפש.
הוא מבין שיש לו עוזר, שהוא חכם, הוא טוב, הוא...
ההגדרה היא לא שהוא טיפש, אלא שהוא מפתח תלות. הוא חייב אדם על ידו כמו אמן, שהוא מחזיק את המציאות חזק, פוליטיקאי משופשף, שקולט טוב את המפה, והוא מפתח תלות.
אבל אין לזה ויכוח שאסתר לא הייתה טיפשה, נכון? אז אין ויכוח. אז אם אסתר באה ואומרת לחשברוש שיש אחד רע, אם היא הייתה חושבת שהחשברוש בדיוק כמו אמן, אז מה לדבר איתו? היום חייך אליה והיה אומר רק זה רק כבר שם.
ברור שיש הבדל תאומי. מה קרה לחשברוש? אנחנו נצטרך ללמוד בעיון, אנחנו נתקדם לשם. איך המהפכה קרתה פה?
יש פה איזה... היא לא מתייחסת אל חשברוש כאל אמן.
בסדר, ודאי שלא, אין ספק שלא, ברור שזה נכון. עדיין, אני עושה רמז דק, באופן כללי, יש ספר, ספר מעניין מאוד, שנקרא מחיר יין. הספר הזה כתב אותו הרמו, על מגילת אסתר. עכשיו, הספר הזה בעצם הוא פירוש על מגילת אסתר, הוא נכתב בשנה שהם היו במחבוא מפני האויבים, ולא היה להם מה לאכול בפורים. אז הוא, כמו שהם אכלו צרות, הוא כותב במקום היין בפורים, אז הוא גם כתב פירוש על המגילה בדרך משל. ולפי הפירוש הזה יש יצר טוב ויש יצר רע ויש אדם שהוא מחליט וכו'. מי האדם בסנגלת אסתר, לפי הפירוש שלו? אחשוורוש. זאת אומרת, הוא האדם המחליט, והוא לא רע, אלא אליו פונים היצר הרע והיצר הטוב. עכשיו, מה שיש פה בחז"ל, אחשוורוש הוא לא אישיות שלילית באופן מוחלט, אבל יש פה כן שני דברים. אחד, צורת התנהגות אנושית שגורמת לאדם ליפול בפח, זה אחד. שתיים, גם נקודה של אנטישמיות. נקודה של, נקרא לזה במילים עדינות, העדה לכוחות הרע.
אגב, האם לפי הפשט אפשר לומר שהחשברוש לא ידע שמדובר ביהודים? כי פה זה לא מפורש. הוא אומר, ישנו עם אחד מפוזר מפורש,
הוא בכלל לא אומר שזה יהודים. לא שמתי לב להערה שלך, אני לא יודע. לא יודע.
מה יכול להיות?
לא אמר איזה עם זה?
מסתבר שכן. מסתבר שכן.
מסתבר שכן, אבל...
מסתבר שכן. אבל למה המגילה לא כותבת פה את השתמילה היהודי? מופיעה פה המילה רק במילים צורר היהודים. ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אל החשדר פני המלך, ואל הפחות אשר מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם המלך החשברוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן ארבע זקן טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז. פצ'גן הכתב, פצ'גן הכתב הכוונה היא הנוסח של הדבר של המכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. זאת אומרת, יש פה הודעה שצריכים כולם להתכונן לתאריך המסוים, להיות עתידים ליום הזה, כדי לבצע את הגזרה.
זה מוזר מאוד, הבירוקרטיה גם ביישום של כזה חוק.
כן.
כאילו, מה מופיע לך? ברגע שיצאה איגרת, אז אין לה עוד רוק, בשביל לעשות כנוניות כנוניות, ויתחילו לשחוט.
שלא יהיה בלגן, שלא יהיה בלגן.
מה זה?
אז קודם כל, הסדר חייב להישמר, כמו שאמרו הגרמנים, אבל אני חושב שיש פה עוד דבר נוסף. המדינה היא לא מדינה נאצית. המערכת היא מערכת... היא מערכת אנושית. אני... כן.
כאילו, המגילה לא נותנת שום התארגנות, חודש או שלושה חודשים, יש קונגרסים, יש... לא יודע מה, יש איזושהי יערכות
לביתר... מן הסתם היה, מן הסתם היה מגיע. קודם כל, אנחנו צריכים לראות שהסיפור השתנה די מהר, אבל יכול להיות גם ש... עוד גם שהיה, לא יודע.
איך מסבירים את זה, מה שאמרתם קודם, שהוא מציע לו כסף? הרי הוא חלק אינטגרלי מהמערכת. הוא סתם, אולי הוא השליט של המערכת. אז מה פתאום הוא מציע כסף לאחשוורוש?
הוא כנראה חשש מההצעה שלו, הוא הבין שההצעה שלו היא רדיקלית, ובדרך כלל...
אבל שניים ראשי השלטון הזה, אז הוא מציע לו כסף.
יש לו את האינטרס של המדינה. זה יכול להיות שזה, יכול להיות שזה העלות לביצוע של החוק, ראיתי מי שכותב כזה רעיון.
או אפילו... כתוב שכל אליטי עושה המלאכה.
לא, כי גם כשהוא אומר שאין שווה להניחם...
עושה המלאכה, אני חושב, הכוונה היא עוסקים במטבעות.
אין שווה להניחם, אז בעצם בזה שהוא מציע לו את הכסף, הוא אומר, זה לפחות, לפחות התועלת הזאת תהיה לך מכל ה...
כן. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן אווירה, והמלך והמן ישבו לשתות. זה ציני, כמה זה ציני. היין ממשיך להימזג, אנשים ממשיכים לשתות.
אז המן גם שותה.
לא, המן שותה רק עם המלך.
רק עם המלך זה
העניין. כבר כבוד, תשמע, לעצמו הוא לא צריך יין. משהו אחר. והעיר שושן לבוכה, ופשוט לא מדובר פה על היהודים. העיר שושן לא הייתה עיר יהודיה.
מה, גויים, אכפת להם שנפלה קצת רק...
תשמע, זה מביך. הסיפור המביך. אתמול אתה יושב על יד היהודי והוא חבר שלך, והוא עובד איתך ביחד, הוא הבוס שלך, העובד שלך וכו'. היית, אתמול עזרת לו לבחור דירה, והיום הוא הופך להיות למועמד נידון למוות. זה לא נעים.
אבל יש כאלה ש...
זה מביך. הרבה מאוד מתארים את התיאור הזה, גם בגרמניה, באמת. הרבה גרמנים מתארים שזה היה מאוד מביך. אני חושב שהמבוכה גם אומרת גם את הסגנון. אין פה איזשהו... זה לא איזשהו טרגדיה, איזושהי מצוקה מאוד מאוד גדולה. זה מבוכה.
יש כאלה שאומרים ששושון... עם כמת ושם היהודים היו גרים, שושן הבירה, שם הגויים היו גרים, ואז זה היה מטרף.
זה קומבינציות, אין לזה בסיס. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. לא נרחיב פה בכלל, אבל רק נגיד משפט אחד שחז"ל דרשו. חז"ל אמרו שהמילים זעקה גדולה ומרה מופיעים פעמיים בכל התנ"ך.
עשיו.
וחז"ל אומרים, אה למדת שקודשי בריך הוא מעריך אפי וגובי דילי. דהיינו, בגלל הטענה של עשיו כנגד יעקב, לכן זה מגיע לנו.
כתוב שם עוד שבגלל בנימין, ויקרא מרדכי לגדולה.
שמה, שחז"ל אומרים שמשהו אז זעק, זעקה גדולה ומרה, אז
עכשיו
הוא קיבל איזה...
כן, או אנחנו מקבלים עונש. לא, אנחנו מקבלים עכשיו עונש. אבל אני לא רוצה לבזה, זה לא
שחקר. אגב, להגיד שמרדכי ידע את כל אשר נעשה, אם זה מדבר על המכתבים שיצאו, אז זה קצת פשוט שהוא ידע. מה החזרה?
לא, אני חושב שהוא ידע יותר מאשר את האיגרת, הוא ידע גם מי יזם את זה, הוא היה מעורבב קצת בשלטון, וידע להגיד, ידע כמה דברים, ידע של מי היוזמה, ידע באיזה, למה זה התפתח, איך זה התפתח, כן?
מה הכוונה איך זה התפתח?
כי יצאה גזרה, בגזרה לא כתוב את השם של אמן, לצורך העין. אדם שלא מכיר את המערכת יכול לחשוב שלא ידע, אחשוורוש יזם את זה, ודרך ההתמודדות עם הגזרה היא שונה, אם זה כך או כך.
הידע יכול להיות שגם הוא מבין בשל מה נגזר הדבר הזה ליהודים, או שפה אנחנו לא אומרים את זה, לא דרך הפשט.
עדיין לא דרך הפשט. לא רואה סיבה להיכנס לדרוש הזה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך מבוסק, ובכל מדינה ומדינה, בקום של דבר המלך הזאתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצור מבחי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבוא לנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, היא יושבת בתוך הארמון, יש משהו סימבולי בזה ש... העולם רואה שהעולם היהודי כולו בוכה, בכל מקום מצק ואפר רוצה לרבים, והיא יושבת לבד דועה בארמון, זה לא כמובן...
אבל הארמון שלו לא יודעות
לא כמובן ביקורת.
הם ידעו שיש את הקשר
של המון אחד. פשוט דברת את החדשות.
יכול להיות, יכול להיות, אבל יש משהו מאוד סימבולי בזה שהיא נמצאת בחוץ, היא לא מעורבת לגמרי, ותתחלחה למלכה מאוד, ותדבש בדין להביש את מרדכי ולהסוס הכל מעלה ולא קיבל, היא לא רק לא מבינה מה קורה, אלא היא לא מסוגלת להבין. היא לא, היא חשבה שהוא הולך עם בגדים, היא עושה כי אין לו בגדים אחרים? מה היא שולחת לו בגדים? מה, היא מצאה פתרון לבעיה? התשובה היא אומרת, מה, בסדר, מה שלא יהיה, אפשר להיות בני אדם, אפשר להישאר בגבולות הסבירות, פוליטיקלי קורקט, מה שנקרא, לדבר יפה, מנועס, מה אתה עושה? מה אתה עושה בלגנים? אל תשבור את ה... מה?
כשהוא לא מסתק מה הוא עושה לבלגנים?
היא לא יודעת באמת.
היא לא הבינה
את זה. אני לא חושב שזה, היא ודאי לא יודעת, זה ודאי נושא, אבל אני לא חושב שזה רק, יש פה מסר מעבר לזה. לא יודע מה קורה אם היא הייתה יודעת. היא מייצגת את האדם שכבר לא נמצא עמוק בתוך המערכת, היא כבר לא לגמרי שייכת, הזהות שלה מתפוררת, נקרא לזה ככה, והיא רואה מרחוק את כל הדברים.
אבל למה זה יכול להזיק לה שהוא לובש בגדי אפר?
רגע, מה אמרו לה?
עדיין לא
אמרו לה. כשאומרים והגידו לה...
שמרדכי הולך, מרדכי הולך עם שק.
ולא יגידו, כשהיה חדשות, לא אמרו לה?
ותקרא יותר להתך מסריסי המלך אשר עמד לפניה, ותצווהו אל מרדכי, לדעת מה זה, בעל מה זה. ויצא התך למרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מי קראו, הכוונה היא מה שקרא לו, מזה שהוא לא השתחווה וכו' וכו'. ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן, לא שאמן היא שקל, אמן לא שקל, כי המלך סירב. אשר אמר אמן, לשקול להגיד זה המלך ביהודים לעבדם, אני חושב שהפרשת הכסף מלמד את גודל האינטרס, גודל הרצון של אמן בעניין הזה, שהוא היה מוכן להוציא כנראה המון כסף, כסף פרטי בשבילו. זה בעצם הנושא, כי החוק הוא חוק ולא אין מה להרחיב בו. השאלה היא, אם אתה רוצה לפעול, אם רוצה לפעול כדי להסיר את הגזרה, צריך להבין את הפוליטיקה שעומדת מאחורי זה. מי היוזם ומי הזה ואיך זה עבד. האם בא מישהו והציע את זה לאמן, ואמן עשה את זה סתם כטובה לשכן שלו?
מה זה את כל אשר קרה הוא? מה קרה לו?
שהוא לא השתחווה, וכתוצאה מזה מרדכי, אמן כעס עליו, כתוצאה מזה ניתנה הגזרה.
נו, אוקיי, אז
הגזרה,
מה קשה
שם פה? זה הכוונה, הוא אומר לה את הכל, אל תראי את זה, הוא לא מספר לה סתם, יש גזרה. הסיפור מתחיל בזה בזה, ונגמר בזה בזה. הכוונה של המציאות הכוללת היא חיונית כדי לדעת לטפל בסיפור. פשוט מאוד, אם אתה רוצה לטפל פוליטית באיזשהו חוק שקרה, צריך לדעת מי היוזם של החוק, מה הם הכוחות בבית המלכות בעד ונגד, וכן הלאה. ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להתך, להראות את אסתר ולהגיד לה. עד כאן זה דיווח לתת לה. ועכשיו הוראה למעשה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו, אבל למה? שימו לב למילים, לצוות עליה. אני, הדוד שלך, איש יהודי אשר שבא מירושלים וכו', ואני מצווה עלייך לעשות כך וכך. ויבוא התך ויגיע לאסתר לדברי מרדכי, וטוב אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד אותו להעמיד.
ממתי היא מצווה על מרדכי?
עוד אולי, לא.
לא הבנתי, גם המלכה, מה
היה? לא, שנייה אחת. בינתיים היא לא מצווה על מרדכי.
היא מסבירה לו את הפרוצדורה.
עוד מעט היא תצווה על מרדכי. אבל...
את הבירוקרטיה היא מסבירה לו, אבל היא לא שייכת לבירוקרטיה, למה היא צריכה... היא לא...
התשובה לזה שהמלכה לא נמצאת
במקום.
המלכה לא נמצאת במקום שאתה תופס אותו. היא מגיעה כשהמלך קורא לה. היא לא חלק מהחיים המלאים בבית, לא... היא לא הייתה האישה היחידה שם בבית, והיא ודאי לא הייתה מעורבת, לא שום זכות אמירה ושום דבר.
עד כדי זה שאם היא תופיע שם, כשהיא לא נקראת, אז היא תמור...
כן, אז תראה את ההקבלה, איך אמן יכול להגיע מתי שהוא רוצה.
מה זה, זה התבודדות?
המידע שאומר שאמן יצא את החוק הזה.
מה זה המשר הזה שאם מישהו מגיע בלי זה, זה סוג של...
לא התבודדות.
זה כבוד.
לא, סבבה. לא מנטרין את המלך, מה?
אתה לא מתקשה, אתה לא שולח מייל לפני שאתה הולך לבוש מישהו, זה הרעיון.
נשארתי. ויבוא התך ויגד אסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחת דתו לעמית, לבד מה שראשית לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום.
מה אומר את זה? שאני תכף צריכה להיקרא או שאין סיכוי שיקרא?
אומר שזה לא נמצא ברקע גם. אבל מה שהיא אומרת זה שאתה רוצה שאני אסתכן, ואם אני אסתכן אני גם הייתי מוכנה אולי להסתכן בשביל להציל את העם היהודי, אבל אם אני אסתכן אני גם לא אציל את העם היהודי. תוסיף את זה שהזמן לגזרה הוא עוד רחוק מאוד, זה ראי בכמעט שנה קדימה.
ואפשר לפעול בדרכים...
ואולי אפשר לפעול בדרכים זה, ואין סיבה לשבור, אין סיבה לענות הבריקדות.
אבל בסוף היא כן מסתכנת, וכן הולכת
חילון... ביום המרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת... מאוד מאוד מורכב ובעייתי המשפט הזה, ובואו נפרק אותו לגורמים. קודם כל, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. למה? זה לא סביר?
מה לא סביר?
האם לא סביר שאפשר יהיה להשיג מהמן אישור?
יש לי שותפה עם כולם, כל העם שלך.
אז למה? אל תדמי בנפשך.
כן.
הפשטות היא שאם היו מגיעים לאמן ואומרים, תשמע, אתה רוצה להוריד את היהודים, בסדר, יש אישה אחת יהודיה שאין ברירה, היא אשתי המלכה. מה נראה לך שהוא היה אומר?
היה מלך?
הוא היה הורג אותו, היה מתעקש אמן?
זה לא תלוי באמן גבי לסתם, לא, הוא לא יכול...
לא יודע, אבל מה זה, אל תדמי בנפשך להימלט בתגור?
לא, זה לא העניין של אמן, הוא אומר, תראי, אם כל העם בצרה, אז תהיי גם
את. אבל זה לא נקרא אל תדמי בנפשך.
אל תדמי בנפשך להימלט.
אל תחשבי
על זה
בכלל. אל תחשבי להימלט. זה נקרא, אל תדמי בנפשך.
כן, ודאי, תחשבי להשתתף עם זה, עם העם ביחד.
אל תדמי בנפשך, הכוונה היא שזה מחשבה דמיונית. אל תעלי על דעתך את האפשרות הזאת. לא שזה לא מוסרי, זה עוד טענה שהוא טוען בהמשך. אבל... אבל אל תדמי בנפשך, המשמעות היא שזה לא רוצה. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, וזה כבר ממש אבסורד. כי אם רווח הצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אז למה שעד זה אסתר המלכה תמות? אני חושב שאת ובית אביך תובדו, הכוונה היא תובדו מעם ישראל.
מי זה בית אביך? מה זה שאול? זה מה?
כן, הכוונה היא, בזה מנתקת את עצמך מכנסת ישראל.
לא, זה כן, זה ברור.
היא לא שותפה בהצלת
הארץ. אף על פי, אני לא מדבר רק על אדם, זה קל להגיד שאדם שיכול להציל והוא לא מציל. אלא כל עוד את נשארת במחשבות השלבות שלך, ובוחנת את המציאות מוקדת מבט אובייקטיבית, ריאלית וכו', זה לא יהודי. כשקורה דבר כזה, אתה צריך, את צריכה להיכנס עם כל הנשמה לעניין הזה, ולשבור את כל הכללים, ולרמוס את כל הגבולות, ולהשתולל.
מה שאסתר אמרה לו, היא סרבה ללכת, או שהיא קודם כל הסבירה לו את התמונה? זה נשמע שמרדכי
הבין שהיא... המשמעות של הדברים. אני חושב שיש פה משמעות מצטברת, של כמה וכמה פרטים בסיפור, שנועדו לצייר את זה, שהיה צריך לזעזע את אסתר, ולהחזיר אותה לתלם. העמדה הבסיסית שלה לא הייתה איפה שמרדכי רוצה אותה.
מרדכי ראה בזה דחיפות של עכשיו צריך לפעול, היה זמן, כאילו, לא צריך, יש זמן, אולי כשאני אקרא למלך זה יהיה זמן יותר מתאים.
אני חושב אבל שהוויכוח פה הוא לא ויכוח פוליטי, על השאלה אם זה דחוף או לא דחוף. הוויכוח פה הוא ויכוח של עמדה. מרדכי תופס שהעמדה שצריכים לנקוט בה היא לא עמדה פוליטית. היא לא עמדה פוליטית, את צריכה ללכת ולהפוך את העולם.
אבל היא לא מתנגדת למה שהוא אומר. כשהוא אומר לה ללכת למלך ולהתחנן, היא לא אומרת, זה לא רעיון טוב. היא אומרת, אבל יש זמן לזה. הזמן לזה צריך לבוא בזמן הנכון, כי אני חייבת לי מעמידה את עצמי בסכנה ומה עשינו בזה.
אריה, מה שאתה אומר הוא יפה ונכון, הוא לא כתוב במגילה.
למה?
הוא לא כתוב במגילה.
איפה כתוב שלא? לא, איפה
כתוב
שלא?
אז צריך לשים לב, אני לא מתווכח עם מה שאתה אומר. אני לא מתווכח, אריה.
היא לא אומרת שלא.
אריה, אני לא מתווכח עם מה שאתה אומר, אני רק אומר שתשים לב שהמגילה לא אומרת את זה. הנוסח שאסתר המלכה הוא ניתן לכמה אינטרפטציות, לכמה אפשרויות. וזה מכוון על ידי המחבר, על ידי כותבי המגילה, מכוון להיות ככה. יש פה מסר שאומר, כמו שאתה אומר, בוא נעשה את זה מחר. יש פה מסר שני שאומר, בטח יקראו לי עוד מעט, כי כבר 30 ימים לא קראו לי. גם זה סביר להניח פה. למרות שאפשר לפרש שאני לא קראתי לבוא אליהם את זה 30 ימים, תשמע, כבר שכח ממני מזמן. גם זה יכול להיות. וגם יש פה מסר שאומר, תשמע, מה אתה רוצה שאני אסתכן? כי אולי אני אציל את היהודים, ואולי אני אסתכן ואז אני לא אציל גם. לא, לא, כל המסרים האלה נמצאים, והמטרה היא באמת לצייר תפיסה שאומרת, היא לא עומדת, לא מדובר על אדם שאומר, תעזור אותי, הגורל העם היהודי לא מעניין אותי. היא חלילה, לא נמצאת במקום הזה. אבל ההבדל בין הגישה של מרדכי לגישה של אסתר, שמרדכי רוצה אותה מעורבת באופן מלא.
אבל אם היא המלכה הרשמית, כמו שדיברנו על זה פה באיזשהו, אז איך הוא שכח ממנה? ואם
זה המלכה הרשמית,
אז ברגע
שהוא יבוא... על זה שואלים, על זה קוראים הקשיוף המייס. על זה קוראים הקשיוף המייס.
אגב, זה...
זה שאלה קושיות, לאיך זה קרה שהוא בדיוק לא רצה אותה 30 יום. עכשיו, המטרה שלה מהסיפור, אני חושב שיש פה משהו אמיתי בסיפור. יש פה משהו אמיתי וצריך לעסוק בו, אולי נעסק את זה כבר לא היום, אבל אני רוצה להגיד, יש פה שאלה אמיתית, לכאורה היה צריך להיות שהסיפור יצטרף לזה שפה בדיוק יגיע שליח מהמלך החשורש ויקרא. הרי כל המגילה בנויה על הפרינציפ הזה שכל דבר קורה בדיוק בזמן. אז למה זה לא קורה? למה לא מגיע עכשיו שליח ואומר לה...
לפי החוברת או לפי מה שאנחנו
רוצים? זה לא הוגן. לא, אבל...
אני חושב שאלה רצינית.
למה זה לא בדיוק בזמן? למה צריך שליח? אני חייב גם לעזור נקודה, כי גם הוא אומר... מרדכי אומר בעת הזאת, אם תחריש לי בעת הזאת, זה שם עוד יותר דגש. העת הזאת, מה זה העת הזאת?
אינני יודע, אני אומר עוד פעם, יש פה, הוויכוח במרדכי לאסתר הוא לא ויכוח, יש לו אולי גם השלכות טכניות ופרטיות. ביסודו הוויכוח הוא ויכוח של זעקה, האם צריך לצעוק או צריך לפעול.
אבל הוא עושה גם וגם.
לא אמרתי שלא. היא אומרת לה, תקשיב, יש שיקולים פוליטיים שצריך לשקול אותם.
אבל למה זה פוליטי?
כי ככה, היא באה ועושה חשבון, ככה וככה וככה. הוא אומר לה, לא, זה לא המצב שמצדיק את כל מערכת השיקולים שלך. זה בעצם הרוח של הדברים.
אבל העת הזאת, ברור מה זה העת הזאת. העת חירום, שעכשיו מתפללים...
הבנתי, אבל העת הזאת, אפשר לפרש של העת הזאת...
של העת חירום.
אפשר לפרש של העת הזאת, הכוונה היא לעת הזאת היום. אפשר לפרש לעת הזאת אחרי כשיש כזו גזירה.
המגילה מספרת בעצמה שהרגע הזה הוא רגע ששתי היהודים האלה, אסתר ומרדכי, הם לא נותנים למציאות להוביל אותם, אלא הם לבד מחליטים מה לעשות.
בסדר, כן, אבל איפה...
זה המקום היחיד בערך במגילה שיש איזושהי החלטה
שהיא... אני מסכים, אבל לפני זה אתה צריך לשאול איפה פה הוויכוח. אז אנחנו מכניסים כל מיני דברים לתוך אסתר המלכה.
אני לא בטוח שיש פה ויכוח.
יש פה ויכוח. אם אין פה ויכוח, אם היא רק מהירה הערה, אז למה מרדכי צועק עליה? יש פה ויכוח. ואני חושב שהמגילה מתארת את הוויכוח עוד קודם. עוד קודם. זה שהיא שולחת בגדים להביש את מרדכי, זה כבר ויכוח. אפילו שהיא עוד לא יודעת מה קרה בדיוק. זה הרי ממש מוזר. איזה מין מחשבה חשבה? חשבת שאין לו בגדים, לכן הוא במקרה הולך עם שק, כי אין לו בגדים אחרים. עשית לו מקבית.
אופנה חדשה.
זה הכוונה. יש פה הבדל בתפיסה, והמגילה משתדלת לתאר את זה. ומרדכי לא טועה, וסתם הוא רק יעיר לו הערה טכנית והוא סתם מתלהב. יש פה הבדל בתפיסה שהיא מציגה בתפיסה שהוא מציגה. עכשיו, אני לא אומר שמה שאתה אומר, כל השיקולים האלה הם לא נכונים. הם גם נכונים, אבל הנושא, הדיון העיקרי פה הוא לא השיקולים האלה, אלא ההבדל העמוק מאוד בתפיסה. והוא דורש ממנה בעצם לסוג של אמירה, אתה פגעת בי, אתה פגעת בי, המן הרשע פגע בי, המציאות הזאת היא לא מאפשרת שום דיאלוג רגיל.
אני רוצה לשאול את הרב שאלה.
כן,
אני אומר לך כאן. אם היה מגיע כרגע שליח ואומר, את צריכה להתייצב תוך שעה אצל המלך, מה הרב חושב שהיית אומרת לו?
אני חושב ששתי תשובות לדבר, למה זה לא קרה?
לא למה זה לא קרה,
מה היה קורה? תן לי להראות אותך, תשובה אחת, כי אם זה היה קורה, זה לא היה עוזר בכלל.
נכון.
כי הוא היה אומר, הייתה מתחילה לדבר איתו על העם היהודי, הוא היה אומר, תקשיב איתו, קראתי לך נסיבות אחרות. אל תתערבי בעניינים של גדולים, ותני לנו להחליט לבד בענייני המדיניות.
תשבי בלול.
היא הייתה צריכה להראות לבוא במסירות נפש כדי לזעוק. זה צד אחד של התמונה. בצד שני של התמונה, והוא לא פחות משמעותי, לא פחות חשוב, זה שלא יעלה על הדעת שהסיפור הזה יאנס יצא לפועל, בלי התעוררות של מסירות, של התפסרות, של נאמנות, בלי פשרות, של אסתר.
הרב מבין טוב מאוד שהוויכוח הזה שנוצר בין מרדכי לאסתר, זה בעצם המקום שבו התפנה השליח הזה לא הגיע בגלל שיש ויכוח ביניהם והם מחפשים איך לעשות את הדבר
הנכון. אני לגמרי מסכים, ודאי. לגמרי
אז לא שייך פה עוד הפעם השכחה מלמעלה שיבוא ו...
ברור, אני יודע, אני אמר, זה שתי הדברים שאני אומר, אבל דבר אחר, איפה פה הוויכוח, אתה צריך לענות על זה. מה היא טוענת ומה הוא טוען? להגיד שאין ויכוח זה לא מסתבר, כי למה הוא צועק עליה? למה הוא מגיב כל כך בחריפות? אם בסך הכל השאלה, האם ללכת היום או ללכת שבוע הבא? או באיזה סמלה ללבוש כשהולכים?
אבל גם הפתרון שהיא מציעה, לכו לקנוס את כל
היהודים... זה עדיין לא הגענו, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם ביום הזה.
איך זה עוזר למה שהוא טען כנגדה? הוא רוצה עכשיו והיום, ותלחיד את זה ותהפכי את העולם.
משנתה את הגישה שלה רק בגלל שהוא ביקש ממנה, או שהיא חייצו בו?
ודאי, לא ביקש, הוא לימד את התורה.
אני כבר כמה זמן ייקח לפרסם להגיע לפצצה, הוא ביקוח ישן.